כאן רשת בית. ערן סיקורל.
מיד השעה הבינלאומית, אבל עוד קודם לכן אנחנו מבקשים להתעדכן בחדשות עצובות שמביאה לנו כתבתנו, פרשניתנו לענייני צבא כרמלה מנשה. שלום כרמלה.
שלום רב, כן,
צה"ל
מודיע שסמל שהיה בן 19 בנופלו איתי חן, שלחם בגדוד 75 בצבא צה"ל מדולג.
כרמלה, קצת קשה לשמוע אותך, תנסי לשפר אולי.
סמל ראשון איתי חן בן 19 בנופלו, לחם בגדוד 75 וצבא צהר מגולן, חלל צהל חטוף בידי ארגון הטרור. איתי חן זכרו לברכה נפל בקרב בשבעה באוקטובר ונחטף לשטח רצועת עזה על ידי החמאס. הרב הצבאי הראשי קבע את מותו לאחר בחינה של כלל הממצאים על בסיס מידע מהימן. לבחירת המשפחה, רק לאחר חזרת החלל לקבורה בישראל, תתקיים הלוויה ושבעה. אלה זו הודעת דובר צה"ל, אחרי כל כך הרבה חודשים, הוחלט על ידי הרב הצבאי הראשי לקבוע את מותו לאחר בחינה של כלל הממצאים על בסיס מידע מהימן. אלה הפרטים.
כרמלה מנשה, כתבתנו לענייני צבא, תודה. סמל ראשון איתי חן בן 19 מנתניה, יהי זכרו ברוך. השעה הבינלאומית, 12 במרס 2024, 134 חטופים עדיין בשבי חמאס, והיום בעולם. מועצת הביטחון של האום התכנסה אתמול לדון בפשעים המיניים שביצעו מחבלי חמאס בנשים ישראליות בשבעה באוקטובר. רמילה פטן, שחיברה את דוח האום המטלטל, הציגה את הממצאים.
We found clear and convincing information that sexual violence, including rape, sexualized torture and cruel, inhuman and degrading treatment have been committed against hostages. And we have reasonable grounds to believe that such violence may still be ongoing against those in captivity.
מצאנו מידע ברור משכנע לאלימות מינית, מעשי אונס, עינויים מיניים ויחס אכזרי ומשפיל כלפי בנות ערובה, מעשים שככל הנראה ממשיכים להתבצע נגד חטופות. מעשי אלימות מינית, כולל אונס ואונס קבוצתי, בוצעו בשלושה אתרים שונים. השרה לקידום מעמד האישה טענה לקהילה הבינלאומית לא אכפת מנשים יהודיות.
You legitimize rape. You legitimize sexual assault. You legitimize keeping our hostages in hell. End this shame. End it.
אתם נותנים לגיטימציה לתקיפות מיניות, להשאיר את החטופות שלנו בגיהנום. הפסיקו את הבושה הזאת. הפסיקו אותה. בצד הפלסטיני טענו לאלימות מינית, דווקא מצד חיילי צה"ל. לגיון רוסיה החופשית, הגדוד הסיבירי וחיל המתנדבים הרוסי, שלושה ארגונים חמושים שמורכבים מאזרחים רוסים שמתנגדים לקרמלין, טענו היום כי חדרו למערב רוסיה משטח אוקראינה, והם מבצעים תקיפות במחוזות קורסק ובלגורוד. רוסיה טוענת, בלמנו את המתקפה שיוזמת אוקראינה. הצבא שלנו עושה כל מה שצריך, אומר דמיטרי פסחוב, דוברו של פוטין. מערכת ההגנה האווירית פועלת. כמובן, פעילות טרור כמו הניסיונות של המשטר בקייב לפגוע במטרות אזרחיות רוסיות, נמשך כל העת. נשיאת נציבות האיחוד האירופי, אורסולה פון דר ליין, מודיעה, נמליץ על צירופה של בוסניה לאיחוד האירופי.
Since we granted candidate status, Bosnia and Herzegovina has taken impressive steps.
מאז הענקנו לבוסניה הרצגובינה מעמד מועמדת, נקטה המדינה צעדים מרשימים קדימה. יותר התקדמות נרשמה בשנה האחרונה בהשוואה לעשור שלם. כמובן שצריך עוד שינויים כדי להצטרף לאיחוד שלנו. אבל המדינה מוכיחה שהיא יכולה לעמוד באמות המידה להצטרפות, ובשאיפת האזרחים להיות חלק מהמשפחה שלנו. אם תצורף, תהיה בוסניה המדינה הראשונה בעלת רוב מוסלמי, שהפכה חלק מהאיחוד האירופי. אחרי שהכנופיות השתלטו על ארצו, ראש ממשלת האיטי שבקריבים, אריאל אנרי, מודיע על התפטרותו.
Gouvernement que m'abdigea a retiré col immédiatement après installation conseil ça.
הממשלה שאני מנהל תפרוש מתפקידה, יבחר ראש ממשלה חדש וממשלה חדשה. הייתי צריכה שלום ויציבות, הייתי צריכה פיתוח בר קיימא, הייתי צריכה לבנות מחדש את המוסדות הדמוקרטיים שלה. ספק רב אם ההתפטרות באמת תביא משהו דומה לשלום ויציבות במדינה שסועה. וגם... הזמר היהודי-אמריקני אריק קרמן, שחתום בין היתר על הלהיטים הגדולים של ה-80s, All By Myself ו-Hungry Eyes, הלך לעולמו בסוף השבוע, והוא בן 74. שעה בינלאומית שעורך עמוד שפירה בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכולכם ושלום גם לרמי פליקס שנמצא כאן מעבר לזכוכית. אנחנו פותחים בסיוע ההומניטרי לרצועת עזה, ספינת סיוע ראשונה מקפריסין עושה דרכה לעזה, בד בבד, קמח שהיה אמור להגיע לרצועה עוד לפני ה-7 באוקטובר, יצא מנמל אשדוד, וגם בצפון הרצועה החלה בניית מזח להגינת ספינות סיוע הומניטרי. על פניו נראה שהופסק המצור על רצועת עזה. שלום לכתבת תחום החוץ רומי פרידמן.
שלום אירן.
אז כך זה נראה.
תראה, באופן רשמי נחנך מסדרון הימי לעזה, כשספינה יוצאת מלארנקה ממש הבוקר, היא מכילה יותר מ-200 טונות של מזון. אנחנו מדברים על בשר, על קמח, על שועית, גם על מים ותרופות, וצריך להגיד, זו ההקלה הכי משמעותית שאנחנו רואים מאז המצור הימי שהטיל צהל על עזה בשנת 2007.
זה המון המון שנים.
וצריך להגיד שישראל מברכת על המהלך הזה. אנחנו יודעים שהספינה הזאת שמארגנת התוכנית המטבח המרכזי העולמי נבדקה על ידי גורמים ישראלים לפני שהיא תגיע לעזה, אבל השאלה הגדולה זה איפה היא תעגון. אנחנו יודעים שהארגון הזה בונה ממש בימים אלו מזח מאולתר מהריסות מבנים, אבל הם לא הודיעו על הסיום שלו. היא אמורה לעגון בעזה בעוד פחות מ-50 שעות, ואנחנו עדיין לא יודעים איך זה יתנהל, כשכמובן שאת החשש שזה פשוט יתפתח לכאוס, כמו שראינו עד עכשיו עם מסעיות הסיוע.
כן, למעשה צריכים איכשהו להוריד את החבילות האלה, לגמרי. הרבה מאוד ציוד.
תראה, זו גם ממש הבעיה שעכשיו מתמודדים איתה, מתחילים לחשוב ארצות הברית, שגם לה אנחנו יודעים, יש את המיזם של המזח הצף שהם רוצים להקים. צריך להגיד, מדובר בשתי יוזמות שונות, ואנחנו יודעים שיקח להם בין 30 ל-60 ימים להקים את המזח הצף הזה. ספינת מלחמה אמריקנית עושה ממש בימים אלו את דרכה לישראל עם הציוד שדרוש להקמת המזח הצף הזה, אבל הם באמת שואלים את עצמם, מי יפתח את אזור הנמל? אנחנו יודעים שגם ג'ו ביידן ממש הבטיח בנאום לאומה שלו בשבוע שעבר, שאף רגל של חייל אמריקני תדרוך בעזה. השאלה אם זה יהיה אנחנו, אם זה יהיה חמאס. כלומר, יש כאן באמת רצון מאוד מאוד גדול לסייע ולספק מיליוני מנות מזון. האמריקנים שואפים לשני מיליון מנות מזון ביום לעזתים, אבל לא ברור אם זה באמת מה שיקרה בפועל.
כן, ויש חשש שיש פה באמת מתן לגיטימציה לחמאס, אולי אפילו באמת מתנה לחמאס כמעט על 7 באוקטובר, בהחלט שנוי במחלוקת. רומי, תודה.
תודה, אירן.
אנחנו עכשיו רוצים לומר שלום לפרופסור קובי מיכאל.
שלום, שלום אירן.
חוקר בכיר במכון משגב ובמכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך. אז מה אתה אומר? זה פרס לחמאס? או אולי הכרח?
תשמע, לא עצם הפלטפורמה או העברת הסיוע, אלא כל מה שקורה מסביב, בוודאי כאשר הוא מתפרש כסוג של מתח גובר בין ישראל לבין ארצות הברית, כאיזושהי פעולה של ארצות הברית מעל הראש של ישראל, וזה לא חשוב שישראל אומרת שזה בכלל רעיון שלה, וזה בתאום מלא עם האמריקאים. השאלה היא איך זה נתפס בעיני חמאס, איך זה נתפס בעיני האוכלוסייה המקומית, איך זה נתפס בעיני הקהילה הבינלאומית. והאופן שבו זה נתפס מחליש את ישראל ובוודאי מחזק את החמאס. בפועל אני לא חושב שגם כאשר הפלטפורמה הזאת תתחיל לעבוד, אני לא חושב שחמאס יצא נשכר ממנה, מכיוון שכל הרעיון הוא למנוע מחמאס להיות מעורב בעניין הזה, אלא שכמו שאמרה גם קודמתי, וכמו שאמר גם הנשיא האמריקאי, מחר ולא יהיה boots on the ground, והציפייה האמריקאית הברורה היא שההבטחה של כל העניין הזה תעשה על ידי ישראל, זה אומר שמי המזח שבו פורקים את המטענים, עבור דרך המסע על המסעיות, והשיירות של המסעיות, ומרכזי החלוקה, והחלוקה צריכים להיות מובטחים, ואם צהל עושה את זה, הרי שבפועל זה ממשל צבאי, שלדעתי אותו היינו צריכים להקים כבר, זה מכבר, כן?
ממשל צבאי שכרגע לא קיים, ולכן לא ברור איך הסיפור הזה יתבצע. אולי אונרה, זה אולי בדיוק התפקיד של אנשי אונרה שנמצאים בתוך עזה, לא?
לא, קודם כל אונרה, אנשים מתבלבלים, בגלל שאונרה, ארגון ששייך לאום, והוא מצטייר אצלנו עם מוקדי אסונות וכל מיני דברים שכאלו, אז חושבים שאונרה הוא ארגון שיודע לטפל בדברים האלה. לא, אונרה הוא לא ארגון שיודע לטפל בדברים האלה, לא לשם זה הוא נוצר, אין לו את הכלים, אין לו את היכולות, שלא לדבר על זה, שאונרה זה ארגון שנשלט על ידי חמאס, ואונרה הוא ארגון שצריך להיעלם, כן? הוא ארגון שצריך להתפייד, ובוודאי שלא צריך לחזק אותו עכשיו באמצעות הטלת המשימה עליו, ולכן אונרה זאת לא אפשרות, וחמאס זאת לא אפשרות. אין כאן איזשהו מנגנון אזורי או בינלאומי שמנהל את הטריטוריה ואת האוכלוסייה שיכול לעשות את זה. אין רשות פלסטינית שנמצאת כאן ויכולה לעשות את זה, ולכן החלופה היחידה שאני רואה כחלופה רלוונטית היא חלופת ממשל צבאי, שאמורה לשרת עוד שתי מטרות נוספות. אחת, לאותת לחמאס ולאוכלוסייה המקומית שחמאס איננה חלופה אפקטיבית עוד, והדבר הזה יכול לסדוק את התמיכה העממית בחמאס, והמטרה השלישית היא להכין את השטח, להכין את הקרקע, לכניסה של איזשהו כוח רב.
זה לא נראה כאילו שישראל צועדת בכיוון הזה כרגע.
אני חושב שלשם ישראל צריכה לצעוד, ולכן עמיתי פרופסור גבי סיבוני ואני פרסמנו מאמר אך אתמול, שעוסק בדיוק בעניין הזה. אני חושב שמדברים על העניין היום שאחרי, ואנחנו כבר הרבה אחרי היום שאחרי במובן הזה, ישראל הייתה צריכה לבוא ולהציג את התוכנית הזו, ולומר, כל העניין הזה, אוקיי, צריך לעשות תחת המטריה של איזושהי ארכיטקטורה אזורית חדשה, שמבוססת על תהליכי הנורמליזציה בין ישראל לעולם הערבי, בדגש לגבי ערב הסעודית, כאשר הרשות הפלסטינית בתורה בגדה המערבית עוברת תהליכי רפורמה מאוד מאוד משמעותיים, Revitalized Palestinian Authority לשיטתו
של הנשיא ביידן. אז בוא נדבר באמת על המעורבות הבינלאומית, אתה רואה את סעודיה שולחת חיילים שלה, או כוחות, או איחוד האמירויות, או מדינות ידידותיות במרכאות כאלה ואחרות, הרי יש לנו ניסיון לא כל כך טוב עם כוחות בינלאומיים, ועד כמה אפשר למנוע ירי של טילים, למשל, מרצועת עזה לישראל.
אז תראה, קודם כל, האחריות הביטחונית תמיד תישאר של ישראל, אבל צריך לזכור שהדברים הללו לא יעשו יש מאין, הם צריכים לעשות בהקשר, ואת ההקשר צריכה לייצר ישראל יחד עם ארצות הברית. בעניין הזה אני חושב שאפשר מאוד לצמצם את הפערים, כי אם מדינת ישראל אומרת, אנחנו בריאתנו רואים את רצועת עזה ואת הרשות הפלסטינית ואת הגדה המערבית כשתי ישויות פלסטיניות שצריכות להשתקם במקביל, לא ביחד. הם לא יכולות להתחבר עכשיו, כי אין לרשות הפלסטינית את היכולת בכלל לעשות את הדבר הזה, היא לא מסוגלת לטפל בענייניה בגדה המערבית, וצריכה לעבור תהליכים משמעותיים של שינוי, וצריך לגדל אדמיניסטרציה מקומית ואחראית ברצועת עזה. האדמיניסטרציה הזאת צריכה לגדול בחסות אותו משטר נאמנות או כוח אזורי רב-לאומי שיהיה כאן, לפרק זמן של, אני יודע מה, 5 שנים שלאחריו, כאשר יש לנו אדמיניסטרציה מתפקדת עצמאית ברצועת עזה, רשות פלסטינית מחודשת בגדה המערבית, אפשר לדבר על פדרציה פלסטינית שמורכבת משני המחוזות
הגדולים. ומי שהייתה אולי מאוד מאוד רוצה להיות מעורבת בפתרון כזה, היא טורקיה כמובן, שבמידה רבה נזנחת כאן, או אולי אפילו מושלכת לצד, אנחנו מדברים פה על מסלול שבעצם מאפשר לישראל לבדוק מטענים שיגיעו לעזה על אדמת קפריסין, מדינה שטורקיה לא מכירה בה. יכול מאוד להיות שנראה פה ניסיונות טורקים לחבל במסלול הזה, אולי על הפה ועל חמתו של חמאס, אבל יכול להיות שחמאס יעזור למסלול הזה לקרוס, כיוון שאין לו עניין בהצלחה של העם הפלסטיני, זה אנחנו כבר יודעים.
תראה, חמאס יעשה כל מאמץ כדי להכיל כל דבר שמסמל את קץ קיומו, כישות שלטונית ריבונית צבאית. זה ברור. ולא טובת העם הפלסטיני ניצבת למול עיניו, אלא שרידותו והאידיאולוגיה שבה הוא מאמין, וצריך לזכור שחמאס היא לא רק תנועת התנגדות לאומית, היא קודם כל חלק מתנועת האחים המוסלמים.
בוא נדבר רגע באמת על האינטרסים כן. של טורקיה, אולי...
כן, כן, אז אני אומר כן. עכשיו, לכן אני חושב שגם טורקיה וגם קטר חייבות להיות מחוץ לסיפור. שתיהן במובן הזה מאוד מאוד בעייתיות, לא רוצה להשתמש במילים חריפות יותר, בוודאי קטר. ואני חושב שהעובדה שהאמריקאים עושים את ה... הולכים לפרויקט הזה של המזח, יחד עם האמירותים, כן, עם איחוד האמירויות, זה התפתחות חיובית מעין כמותה, כי זה דריסת רגל של איחוד האמירויות, וזה אומר, עם איחוד האמירויות, עם דריסת רגל כאן, דריסת הרגל הבאה תהיה של הסעודים, והקטרים לא. וזה מאוד מאוד חשוב, צריך לזכור, איחוד האמירויות וסעודיה הן יריבות מרות של קטר, או קטר יריבה מרה שלהם. ואני חושב שצריך לצמצם מאוד, כן, עד כדי לעיין באלף את נוכחותה ותפקידה של קטר, וגם טורקיה לא צריכה להיות חלק מן העניין, אנחנו יודעים בדיוק איפה נמצאת טורקיה, כל ניסיונות ההתפייסות שהיו בסופו של דבר התנפצו אל סלע המציאות.
טורקיה עלולה לנסות לחבל בהתפתחות הזאת להערכתך?
לא, אני לא חושב, לא, קודם כל מכיוון שמדובר בארצות הברית כמי שמובילה את העניין הזה, וטורקיה, כל ניסיון של טורקיה לחבל בדבר הזה מסבך אותה למול ארצות הברית, וזה גם לא נכון
שטורקיה... כולנו זוכרים הרי את הספינות שטורקיה ניסתה לשלוח לעזה, והכישלון של הספינות האלה מלהגיע, והנה הספינה שיוצאת מקפריסין, האויבת המושבת והקטנה של טורקיה, עושה את דרכה בשקט ובשלווה לרצועת עזה, זה מראה כמעט בלתי נתפס.
זה מצוין, זה מצוין, מכיוון שא', זה מחזק את, את הברית של הברית הטרילטרלית הזאת, יוון, קפריסין, ישראל, כן, של מזרח אגן הים התיכון, זה מחליש את טורקיה, זה שם אותה במקום שבו כדאי שתהיה עם כל...
ברית שכבר דיברו גם על מקומה של איחוד האמירויות בתוכה, וגם המעורבות של הודו, זה באמת איזה סוג של ברית לא מוכרזת, שיש לה איזה סוג של מהלך של התגבשות כרגע.
זה ממש אמור להיות חלק מהארכיטקטורה האזורית החדשה, שאבן הראשה שלה זה ישראל והמדינות הערביות, או ישראל וערב הסעודית בעיקר. כמובן, זה קומה שנייה על הסכמי אברהם. ואז נכנס לעניין גם הסיפור של הודו והנתיב היבשתי, שהוא מקביל או חליפי לתעלת סואץ, ואז נכנס גם האגן המזרחי של הים, של הים התיכון, ובעצם מדובר כאן בארכיטקטורה אזורית שיוצאת את גבולות המזרח התיכון הערבי-ישראלי.
תראה כמה אוקיי? מגדלים אנחנו בונים על ספינה אחת תמימה שמנסה, עושה את דרכה עכשיו לא. לרצועת עזה. איפה מצרים בתוך זה, הסיפור?
אני חושב שמצרים במובן הזה יוצאת קצת נפסדת, מכיוון שהדבר הזה יצמצם את המשמעות של מעבר רפיח, שהוא מאוד רווחי וחשוב מבחינת המצרים, גם כספית, אבל הוא גם רווחי במובן המדיני, כי הוא סוג של מנוף שיש למצרים על הפלסטינים, אבל בגדול מצרים במחנה הזה, אוקיי? מצרים נמצאת במחנה של המדינות הערביות, הסוניות הפרגמטיות, שהן...
מצרים כבר נזכיר משלמת מחיר כבד בעקבות הפעילות נכון, של החות'ים ותעלת סואץ. סואץ, נכון, זה הרבה מאוד נכון, כסף שמצרים מאבדת.
נכון, והארכיטקטורה, זה מה שתרוויח מצרים מכל הסיפור הזה, כי אם אנחנו נדע למנף את ההזדמנות הזאת, ואם אנחנו נדע ליזום, ואם אנחנו נדע להציב את היעד שאני מדבר עליו, כי הארכיטקטורה האזורית שאמורה לתת מענה גם לשיקום של רצועת עזה, וגם לסיפור של השינוי המתבקש ברשות הפלסטינית, ומחברים את זה, או מרחיבים את גבולות הארכיטקטורה, גם לאגן המזרחי של הים התיכון, מצרים תצא נזכרת מזה, מכיוון שכל הארכיטקטורה הזאת, היא הציר הנגדי לציר ההתנגדות שמובילה איראן, זה ציר או מחנה שיחליש את ציר ההתנגדות האיראני באופן משמעותי, יאפשר טיפול יותר נכון גם בחות'ים ובים האדום, ואז יחזיר את תעלת סואץ לחיים, וגם מצרים תצא נזכרת מן העניין הזה.
טוב, וגם כפריסין הקטנה חוגגת כאן ניצחון קטן מול טורקיה הגדולה, וזה בהחלט צריך גם לעודד אותנו בימים קשים אלה. פרופסור קובי מיכאל, חוקר בכיר במכון משגב ובמכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה רבה לך על הדברים.
תודה, ערן, להתראות.
אנחנו עוברים מכאן לקטר. המאמצים לשחרור החטופים על רקע הדיווחים על קשיים במסע ומתן, מבהירים הקטרים כי המאמצים להביא להסכם הפסקת אש נמשכים. אנחנו רוצים לומר שלום לקשבת תחום החוץ, שירז תקווה.
שלום ערן.
אז מה מצב המסע ומתן?
אז באמת דובר משרד החוץ הקטרי אל הנסרי התייחס היום במסיבת עיתונאים למסע ומתן ובאמת לניסיונות להביא להפסקת האש ברצועת עזה. הוא מדגיש שלמרות הניסיונות שכשלו להביא להסכמות לפני הרמדאן, המתווכות ממשיכות לפעול להפסקת אש ארוכת טווח. הוא גם מציין שהסכם אינו קרוב כרגע, אבל בקטר נשארים אופטימיים שהשיחות יובילו להסכמות בין הצדדים. בואו נשמע אותו.
When it comes to the expectations, I can't offer any timeline, sadly, at the moment. The situation is very complicated on the ground. We are not near a deal, meaning that we are not seeing both sides converging on a language that can resolve the you know the current disagreements over the implementation of the deal but we remain hopeful and we continue pushing for a deal to happen in the near future.
ובאמת בעוד שחילופי האשמות בין ישראל וחמאס נמשכים, כל אחת מאשימה את השנייה שבגללה המאמצים נכשלים, בקטר הם נמנעים מלהטיל את האשמה לכישלון השיחות על אחד מהצדדים, מסרבים להפנות אצבע מאשימה ומתמקדים כרגע בקריאה לכלל השותפות בשיחות, כשבראשן ארצות הברית לנקוט בכלל האמצעים שברשותם כדי באמת להביא להפסקת האש. לדבריו הם לא מאמינים בהפעלת לחץ ואיומים על חמאס או על ישראל להגיע להסכמה, הם ממשיכים לפעול במסגרת המסע ומתן לשם כך.
שירז תקווה, קשבתנו, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, אנחנו רוצים לדבר עכשיו על בוסניה והרצגובינה. האם המדינה הקטנה הזאת תהפוך בקרוב חברה באיחוד האירופי, המדינה שידועה אולי יותר מכל גם במלחמות הבלקן, אבל עוד אחורה, כמדינה שאולי עוררה את מלחמת העולם הראשונה, אולי לא המדינה, עיר סרייבו, ואנחנו רוצים לומר שלום לכתבנו באירופה דוב גילהר.
שלום איראן, ללא ספק אחת המדינות העמוקות והחבולות ביותר באירופה בעשרות השנים האחרונות, בוסניה והרצגובינה שידעה בשנות ה-90 מלחמות קשות, אם תרצה ניסיון לרצח עם, גם מצד סרביה ממזרח, גם מצד קרואטים ממערב, 4 שנים הרי היה מצור סרבי על הבירה סרייבו עם צלפים שישבו על הגבעות וטיווחו את תושבי העיר, והיום הכריזה נשיאת נציבות האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין על תחילת המסע ומתן לצירוף בוסניה הרצגובינה לשורות האיחוד האירופי. הנה.
Of course more progress is necessary to join our union but the country is showing that it can deliver on its membership criteria and on its citizens' aspirations to be part of our family. This is... The good news comes now. This is the reason that we will decide to recommend to the Council to open accession negotiations with Bosnia and Herzegovina.
בוודאי שדרושה עוד התקדמות כדי להצטרף לאיחוד, אבל המדינה מראה שהיא יכולה לעמוד בתנאי ההצטרפות, ואזרחים שואפים להיות חלק ממשפחתנו, וזו הסיבה שהחלטנו להמליץ למועצה, הכוונה מועצת האיחוד האירופי, לפתוח מסע ומתן על הצטרפות לאיחוד עם בוסניה, לצרף לאיחוד את בוסניה והרצגובינה. המלצת הנציבות תצטרך להיות מאושרת על ידי כל 27 מנהיגי האיחוד האירופי, הם אמורים להחליט על כך בפסגה שמתקיימת בשבוע הבא בבריסל. היא קיבלה מעמד של מעמדת בדצמבר 22, איראן.
זה מסלול סופר מהיר, כן.
עבורה, כן. יש 4 מדינות מהאזור שלה שנשארות בחוץ, צפון מקדוניה, סרביה, מונטנגרו ואלבניה, והיא בדרך להצטרף. עוד לא מצטרפת, אבל בהחלט בדרך.
אז במה בעצם תלויה עכשיו הכניסה של בוסניה? כמו שאמרת, יש הרבה מאוד מדינות אחרות שעומדות בתור, גם גדולות הרבה יותר, אוקראינה, מולדובה, אפילו טורקיה שמשתוקקת הרבה מאוד שנים להצטרף.
זה נכון. תראה, כל מדינה שמצטרפת לאיחוד צריכה לעמוד בסטנדרטים הדמוקרטיים, הכלכליים, השקיפותיים, המשפטיים, שהאיחוד משית על חברותיו, וגם, אני מזכיר לך, מטיל עליהן סנקציות אם הן הולכות הצידה ונופלות ככה מהאוטוסטרדה, למשל פולין בשנים האחרונות. מה שמעכב את בוסניה זה הפילוגים האתניים שתמיד היו בה, זה מעכב רפורמות חוקתיות, משפטיות, ויש כמובן את הסיפור של הרפובליקה סרבסקה. למי שלא מכיר, זה אחת משתי הישויות הטריטוריאלית של בוסניה והרצגובינה, שהיא מורכבת בעיקר מסרבים על פי מוצאם. עד היום, למשל, היא דגלה רפובליקה סרבסקה בניטרליות לגבי הפלישה של רוסיה לאוקראינה.
כמו סרביה, למעשה.
כן, מין משנה כזה של סרביה.
מובלעת, כן.
וצריך לזכור שאם רפובליקה סרבסקה ככה תשתמש בפיתיון הזה כדי לשנות את דרכה, להתרחק מרוסיה, סרביה, להצטרף לרוח של האיחוד האירופי, בסופו של דבר, הצטרפות של בוסניה לאיחוד, זה אומר שזו המדינה הראשונה שבה יש רוב מוסלמי, רוב קטן, זה איזה 50% פלוס צ'ופצ'יק, שמצטרפת לאיחוד, ובזאת היא תקדים את אלבניה, שגם היא כבר שנים מקווה להיות המצטרפת המוסלמית הראשונה או הבאה, נראה איך זה יתפתח.
כן, וזה גם מסר, כמו שאמרת, לטורקיה, את בוסניה אנחנו מקבלים, למרות שהיא מדינה מוסלמית, ואתכם אנחנו משאירים בצד לעוד הרבה זמן, אולי אחרי לכתו של ארדואן, יש לטורקיה אולי סיכוי. אבל אתה יודע, כנראה כשמדובר במדינות קטנות יחסית מבחינת האוכלוסייה, אז אירופה יכולה להיות פתוחה הרבה יותר לרעיון הזה של צירוף, בהשוואה לטורקיה המוסלמית הגדולה. מעניין, התפתחויות
אגב,
מעניין.
אגב, עיר מקסימה, סרייבו.
כן, היית?
באמת משגעת, כן, כן, אפילו חגגתי סדר פסח עם הקהילה היהודית של סרייבו.
יש שם 700 יהודים בסך הכל, נכון? כן.
ליל הסדר הגיעו איזה 30 משפחות, 40 משפחות, אז אני לא אגיד לך בדיוק את המספר, אבל באמת מקסימה, משלבת מזרח ומערב, והבתי קפה במרכז העיר מזכירים באמת קצת השפעות טורקיות, נחמדה ביותר.
כן, וכנראה שלנצח יזכרו לה את תפקידה כעיר, שבה נרצח הארכי דוקס, ובעקבות הרצח הזה הופעלה בעצם כל מערכת הבריתות של אירופה, ונפתחה מלחמת העולם הראשונה שהסתיימה במותם של עשרות, אם לא מאות מיליונים. דוב גילהר, כתבנו באירופה, תודה.
בשמחה.
אנחנו מכאן לרוסיה, 3 ימים לפני הבחירות לנשיאות. יש שם עימותים לא פשוטים. עימות אחד הוא עם האמריקנים. בשעה האחרונה מודיע משרד החוץ האמריקני, דוחה בעצם מכל וכל טענה רוסית על כך שארצות הברית מנסה להתערב בבחירות. אלה דברים שעוברים ממש לפני דקות אחדות בסוכנויות, אבל יש כמובן עוד סוגיות שמעסיקות אותם. למשל, עימות וקרב ישיר מול כוחות רוסיים שנכנסים מאוקראינה, כוחות אופוזיציה, וגם מטוס שמתרסק, המון המון חדשות מרוסיה ואוקראינה. אלכס נירנבורג, בוא תנסה לעשות לנו סדר.
שלום ערן, אתה יודע, הרוסים מאשימים את האמריקנים וההתערבות בבחירות, זה נראה שאוקראינה היא דווקא זו שמתערבת מאוד בבחירות ברוסיה ביממה האחרונה. אז כמו שציינת, לפני פתיחת הקלפיות, ממש לפני שזה קורה, רוסיה בוערת עם שורה של תקריות שמביכות מאוד את הקרמלין. נפתח באוויר ברשותך, מטוס תובלה צבאי מסוג איל 76 התרסק הבוקר במהלך המראה בשדה התעופה במחוז איבנובו במרכז רוסיה. מוסקבה הרשמית מאשרת את דבר מותם של הטייסים. על פי ערוצי הטלגרם המתמחים בצבא, כל 15 אנשי הצוות והנוסעים נהרגו באירוע הזה. הערכה ראשונית, כשל במנוע הוא זה שגרם להתרסקות. הנה כך נשמעו רגעי האימה בתיעוד שהפיצו תושבים של כפר סמוך לזירה. נשמע. ובכן, אומר עד ראייה אחד לשני, תראה, המנוע של המטוס בוער, השניים ממשיכים בדו-שיח, האש כבתה? לא, לא, זה עוד בוער, והמטוס ברקע צולל אל הקרקע. הפיפסים אגב אלו הערות שמקומן לא בשידור. ערן, זו התרסקות שנייה של מטוס מסוג איל 76 השנה בצבא רוסיה. בסוף חודש ינואר התרסק איל סמוך לגבול האוקראיני, אז נהרגו 74 נוסעים ואנשי צוות, בהם 65 שבויים אוקראינים. נאמר את המתבקש גם פעם, את הסיבות שהובילו להתרסקות המטוסים, ספק אם נדע אי פעם. נמשיך עם האירועים שמביכים את הקרמלין. עוד לפני התרסקות מטוס התובלה, הלילה אוקראינה תקפה באמצעות מלטים שורה של בתי זיקוק ומתקנים לאחסון גז בשבעה מחוזות של רוסיה. במתקנים האסטרטגיים נגרמו נזקים כבדים, אחד מהם במחוז ניז'ני נובגורוד הפסיק את פעילותו. מלט פגע גם בבניין הממשל בבלגורוד וגרם לפצועים. ואם לא די בכך, גדוד המורכב מרוסים אתניים, הלוחמים לצד קייב חצה הלילה את הגבול מאוקראינה לרוסיה, ומנהל קרבות כבדים נגד הצבא הרוסי באזורים הסמוכים לגבול. הנה כך נשמע מפקד הכוח הפרו-אוקראיני, שהוא מעביר מסר לאזרחי רוסיה.
Приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям.
אומר המפקד, אנחנו לא באים בשביל להרוג, למחוק, להשמיד או להעניש. אנחנו באים כדי להציל אתכם מעוני מחפיר ופחד. לשחרר אתכם מכנופיות הטרור שתפסו את השלטון. ומה אומרים אצל הכנופיה הראשית שתפסה את השלטון, או במילים אחרות בקרמלין? הנה דוברו של פוטין, דמיטרי פסקוב, כשהוא מסרב להתרגש לנוכח האירועים.
Наши военные делают все, что необходимо, системы ПВО работают. Разумеется, продолжается такая террористическая активность, нанесение ударов по... попыткам, вернее, нанесению...
טוב, נשמע כאילו שהוא בהכחשה או בהכחשה מרצון.
כן, אומר דובר הקרמלין, החיילים שלנו עושים את כל מה שביכולתם. האויב בשיטות טרוריסטיות פוגע באתרים אזרחיים. הצבא שלנו מוכן, המבצע הצבאי המיוחד נמשך בסדרו. ערן, ברשותך שתי הערות לדברים האלו של פסקוב. ראשית, מי שפוגע באתרים אזרחיים ללא כל תלחלית צבאית, איך עושה עצמה? אוקראינה פגעה הלילה במתקני תשתית שמעטים מהם משרתים את האזרח הרוסי. המתקנים האלו משרתים כעת את מכונת המלחמה המקרטעת של רוסיה ואת האוליגרכיה, שממשיכה למכור גז ונפט לכל המרבה במחיר בעולם, למרות הסנקציות. ובוא נתייחס לפיל שבחדר. על פי הנתונים הרשמיים של חברת גזפרום, לא של המערב הרשע ולא של אף אחד אחר, של רוסיה עצמה, רק 72% מאזרחי רוסיה מחוברים לרשת הגז הארצית. המשמעות היא שכמעט 40 מיליון רוסים עדיין מחממים את הבתים באמצעות עצי הסקה, כמו בספרים על אירופה של פעם. בחלק מהאזורים הרן המצב אבסורדי לחלוטין. עובדי תעשיית הגז מפיקים גז שנמכר לכל העולם, בעוד שבבית שלהם עצמם אין חיבור לגז, ואנחנו לא בשנת 1730, 2024 כבר כאן. אבל זו אחת הטרגדיות של רוסיה לאורך כל ההיסטוריה שלה. השאיפות האימפריאליות וצורכי האוליגרכיה תמיד קודמים לצורכי העם.
כן, ויש לזה מחיר כבד, כבד מאוד לעם הרוסי. אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל, תודה רבה לך.
תודה לך.
אנחנו להאיטי, המדינה הפרנקופונית שבקריבים. אחרי שהמדינה למעשה נפלה לידי הכנופיות, ראש הממשלה מרים ידיים ואומר, אינני יכול עוד, אני מתפטר. הדיווח של כתבתנו רינה בסיסט.
תושביה של האיטי מסתגרים בבתיהם. אתמול הודיע ראש הממשלה שלהם, אריאל אונרי, על התפטרותו. והתושבים מחכים כעת לצעד הבא, זה של הקמת ממשלה זמנית. ההודעה הראשונית על ההתפטרות יצאה מטעמו של ארגון מדינות האיים הקריביים, שהתכנס בג'מייקה כדי לדון במשבר בהאיטי. אחר כך אמר אונרי את דברו.
האיטי besoin la paix. האיטי besoin stabilité. האיטי besoin un développement durable. האיטי besoin rebâti institutions démocratiques.
האיטי רוצה שלום. האיטי זקוקה ליציבות. הייתי זקוקה לפיתוח בר קיימא ולבנות מוסדות דמוקרטיים. אני מבקש מכל האזרחים להישאר רגועים ולעשות ככל יכולתם כדי שהשלום והיציבות יחזרו במהירות האפשרית. המצב הכלכלי, הפוליטי והביטחוני באי הקריבי היפה הזה קשים מאוד כבר יותר מעשור. ב-2018 התחילו הפגנות נגד מחירי הדלק המאמירים. המפגינים קראו לנשיא אז ג'ובנל מאיז להתפטר, שלוש שנים אחר כך היה גם ניסיון להפיכה צבאית. חמישה חודשים לאחר ניסיון ההפיכה נרצח ז'ובנל מואיז, ואריאל אונרי מונה לראש הממשלה בפועל ולנשיא בפועל. חקירת הרצח הותירה עדיין שאלות רבות פתוחות. אריאל אונרי נחשב אמנם לפוליטיקאי מנוסה, הבעיה היא שהוא לא הצליח להתמודד עם המשבר שרק החמיר. הייתי שקעה בעוני עמוק וחובות רבים. כנופיות העבריינים, שהיו חלק מתנועת האופוזיציה לז'ובנל מואיז, הלכו ופרחו, ואף הגבירו מאוד את ההתקפות שלהם על אזרחים תמימים.
We all know that the situation in Haiti is dire. More than 2,000 killings in the first six months of this year. More than 1,000 kidnappings in the same period. Over 5 million Haitians who urgently need humanitarian assistance.
כולנו יודעים שהמצב בהאיטי נורא. יותר מ-2,000 אנשים נרצחו בששת החודשים הראשונים של השנה. 1,000 חטיפות באותה התקופה. מעל 5 מיליון אזרחי האיטי זקוקים לסיוע הומניטרי. כך אמר מזכיר המדינה האמריקאי אנטוני בלינקן במפגש חירום שהתכנס בניו יורק בשנה שעברה.
It means it's a practical matter that clean drinking water and electricity have been cut off for more than a year. It means shuttered hospitals and health clinics. It means people going days without having a single meal. It means parents not being able to send kids to school. It means minors subjected to forced conscription by gangs and women to widespread sexual violence.
במונחים פרקטיים, המשמעות היא שאין אספקת מי שתייה כבר יותר משנה. בתי חולים סגורים. המשמעות היא שיש אנשים אשר מסתובבים ימים ללא ארוחה. המשמעות היא שהורים לא יכולים לשלוח ילדים לבתי הספר. המשמעות היא שצעירים מגויסים בכוח על ידי הכנופיות, ושנשים סובלות מהתקפות מיניות. כך המשיך והסביר בלינקן. אריאל אונרי נמצא כעת בפורטוריקו, וארצות הברית כבר הודיעה שתעניק לו מקלט מדיני. הוא איננו מתכוון לחזור למדינתו. בפורטו פרנס מקווים עכשיו שהממשלה הזמנית שתוקם תזכה גם לתמיכת הכנופיות. אם העבריינים יחליטו לתמוך במגמה הזאת של שינוי, להאיטי אולי יהיה סיכוי להשתקם מההריסות. כאן רינה בסיסט.
לפני ימים אחדים ציין העולם את יום האישה הבינלאומי, מעמדן של נשים כידוע איננו מהמשופרים ברבות ממדינות העולם, אפילו במדינות המערב. נטליה קנבסקי, את עם הפרטים על המאבק לשוויון, שאיך נאמר, לא ממש מתקדם בקצב הנחוץ.
שלום שלום ערן, ממש לא, קיווינו כמובן שהפערים הצטמצמו מהר יותר, אך זה לא המצב, אפילו לא באירופה. צריך לומר שמה שאנו רואים בצרפת אפשר לראות גם כמעט בכל מדינות אירופה המערבית, גם בישראל, אגב, המצב האידיאלי מבחינת זכויות הנשים הוא אולי במדינות הסקנדינביות, הפערים שם קטנים מאוד, אם בכלל. במזרח אירופה וברוסיה המצב גרוע יותר כמובן. אם נחזור לנתונים שפרסם המכון הצרפתי לסטטיסטיקה בשבוע שעבר לקראת 8 במרץ, אפשר לציין שהפערים במשכורות גדולים בעיקר בתפקידים הניהוליים. צריך בכל זאת לציין שבין 1995 ל-2022 הפער מבחינת השכר בין נשים לגברים בצרפת וגם באירופה המערבית הצטמצם בכ-30%, אך שכרן של הנשים עדיין נמוך מזה של הגברים בכ-23.5%, והגברים כמובן יגידו עכשיו בוודאי אתם האנשים עובדות פחות שעות, ויש בכך היגיון כמובן, אך הנשים יוכלו להביא טענת נגד ולומר אנו נאלצות לעבוד פחות שעות, כי כל הניהול המשפחה כמובן הוא עלינו, ואין ויכוח על כך שרובן אלה האנשים שמבטרות על הקריירה המזהירה לטובת המשפחה.
יכול להיות שהכיוון הוא באמת לעודד יותר ויותר גברים לטפל במשפחות שלהם. אולי זה מה שייצר את השוויון, לעבוד דווקא לא לדחוף יותר נשים לצאת לעבודה ולעבוד יותר שעות, אלא דווקא לעודד את הגברים להיות יותר בבית.
זה בדיוק מה שקורה בצרפת ובאירופה ובמדינות הסקנדינביות שעליהן דיברתי. זאת בדיוק המגמה וזה מצליח מאוד. וגם החלוקה השוויונית של חופשות הלידה, ופה כבר לא קוראים לזה חופשת לידה, קוראים לזה חופשת הורות. בואו נאמר שבתפקידים הזהים ועל אותה כמות שעות, הפער הוא אכן הצטמצם מאוד בשכר, והוא כ-15%, ואם אני לא טועה בארץ זה משהו בסגנון הזה, וזה דווקא הודות לרפורמות האלה שעליהן דיברת, אבל כמובן איראן אי אפשר לדבר רק על אירופה, רק על צרפת ורק על ישראל, יש מקומות הרבה יותר חשוכים. בוא בכל זאת נתחיל מהנימה החמודה, בוא נשמע כמה צלילים מההפגנה בפריז שהייתה מאוד נחמדה לפני שהידרדרה.
אמרו לי פה שזה נשמע כמו רחוב קפלן אצלנו.
בדיוק, הפגנת קפלן. נכון, זה לא נשאר ככה לצערנו כל הזמן. הסכסוך הישראלי-פלסטיני נכח גם בתהלוכה הזאת בפריז. ברור. וכך זה נשמע, איראן, תכף נשמע, כשנפגשו שתי קבוצות, הפרו-ישראלית הדורשת כמובן את שחרור בנות הערובה של חמאס, והפרו-פלסטינית המגינה, כמובן היוצאת נגד הרג האזרחים בעזה, בוא נשמע.
חבל, יש להם הזדמנות פעם בשנה לדבר על זכויות נשים, ומבזבזים את זה על עיסוק
במה שקורה באיזו שלנו. שלנו, והכל יחסי איראן כמובן, כי באמת אנחנו מדברים על צרפת, אבל יש מדינות שם הדבר מסובך הרבה יותר, ודווקא במדינות האלה כן היו הפגנות, ואני מאוד רוצה שנשמע ההפגנה שאולי הייתה הכי מתוקשרת, והיא הייתה בפקיסטן. בוא נשמע קטע מהמרזק החדשות המיוחד שהוקדש לזה בטלוויזיה הפקיסטנית.
אסלאמאבאד מי עורת מרש כשורקה אור פוליס אמנה סמנה אגן הן תאזה תרין כיה סורתי הלאה ג'נטה הן נורין סלים.
המגיש אומר שמאות נשים מפגינות במרכז הבירה, והוא מעביר את השידור לכתבת, דווקא זה מאוד נדיר, זאת הייתה כתבת ולא כתב בשטח, וברקע אפשר לראות את המפגינות, כמעט לא שומעים אותן, ובכלל לא, הכתבת לא מעבירה את המילה למפגינות, היא רק אומרת שהמשטרה מנסה לפזר את ההפגנה. ובוא נציין גם שאפילו באפגניסטן, שם מצב הנשים אולי הגרוע ביותר בעולם, היו כמה אסיפות של נשים שלא העזו כמובן לצאת לרחוב, אך השמיעו בכל זאת דרישה לבטל את המגבלות הקשות שהטליבן הטיל עליהן עם שובו לשלטון, כך שהכל באמת יחסי יחסי, והדרך לחירות ולשוויון האמיתיים היא עוד ארוכה.
אולי בשנה הבאה, נטליה קנבסקי, הלוואי.
תודה. When I was young
I never needed anyone. ואנחנו נפרדים לצלילי אריק קרמן שהלך לעולמו והוא בן 74. כתב גם את השיר הכל כך יפה הזה, All By Myself. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, ועד כאן השעה הבינלאומית שערך עמוד שפירה, בביצוע הטכני רמי פליקס ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, להתראות. Sometimes I feel so insecure.